הערב, בשעה טובה, אנחנו מסיימים את פרק 11 באיגרת על הרומים. אני מזכיר לכולנו ששלושת הפרקים שאנחנו עומדים לסיים עכשיו, ת' י' וי' א', הם מאוד מאוד חשובים מבחינה תיאולוגית, במיוחד לגבי עמנו ישראל, עבר, הווה ועתיד. והיום נראה איך פולוס מסכם את כל הנושא הזה בצורה מאוד מיוחדת. יש באמת מקום מאוד מיוחד שמופיע רק כאן ולא בשום מקום אחר בכתבי הקודש. אז נעבור היום על הפסוקים האלה, רומים פרק י' א', מפסוקים 30 עד 36. כי כאשר גם אתם מלפנים ממרים הייתם את פי אלוהים ואתה הוכנתם במרים של אלה, כן גם אלה אתה ממרים היו, למעלה לידי חנינתכם גם הם יוכנו. כי האלוהים הסגיר את כולם ביד המרי, למען יכון את כולם. מה עמוק עושר חוכמת אלוהים ועושר דעתו. משפטיו מי יחקור, ודרכיו מי ימצא. כי מי תיקן את רוח אדוני, ואיש עצתו יודיענו, או מי יקדימו וישלם לו. הלא הכל ממנו, והכל בו, והכל אליו, אשר לו הכבוד לעולמים. אמן. סיום מאוד מאוד מיוחד ומרשים. לפני שנתחיל לעבור לפסוקים האלה, נעשה חזרה מאוד קצרה על מה שלמדנו פעם שעברה. כדאי לזכור את האמת הנפלאה הזאת שמעודדת לנו במיוחד, כי אנחנו חלק מהעם שלנו. איך שפולוס אמר, בניגוד להבנתם של תיאולוגים רבים, שאלוהים סיים את התפקיד של עם ישראל, זה לחלוטין לא נכון. למדנו איך שפולוס אומר בצורה ברורה, כל ישראל יבשע, אני מוסיף כמובן, בקץ הימים. זה לא עכשיו, לא היום ולא מחר ולא מחרתיים, סבלנות, כשיגיע הזמן, וכפי שלמדו פעם שעברה בהרחבה, אני מזכיר לכולנו, בקץ יקרה שילוב מאוד מיוחד של צרת יעקב שתבוא לעמנו ישראל, צרה שלא הייתה כמותה מאז שעם ישראל קיים, וממנה יבשע, רוב עמנו יושמד, ואלה שישארו השליש הם יבשעו, וכולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ואנחנו, כפי שאנחנו חיים היום בתקופה שבה מדינת ישראל היא עובדה, אנחנו חיים כאן, אנחנו אזרחים במדינה, מה שלפני כמאה שנה נראה כמו אגדה, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שכל הבטחות אלוהים גם כלפי עמנו ישראל יתגשמו במלוהן, ועם ישראל יקבל את המקום שאלוהים יעד עבורו בהתחלה להיות ראש לכל העמים. אז זה בקצרה. עכשיו בואו נתקדם בפסוקים שלנו ערב. פסוק 30, כי כאשר גם אתם מלפנים ממרים הייתם את פי אלוהים, ואתה הוכנתם במרים של אלה, וגם פסוק הבא 31, כן גם אלה אתה ממרים היו, נמען על ידי חנינתכם גם הם יוכנו. כשקוראים שני הפסוקים האלה, אתם רואים שהם קשורים אחד בשני כמובן. מה השאלה הראשונה שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו? להבין על מי מדובר כאן. תשימו לב שלומדים את הכתובים, מאוד חשוב לשים לב למי הכוונה. אני אתגש כאן שתי מילים. אתם רואים פה למעלה, ואלה. חשוב מאוד שנבין, כדי שלא נתבלבל. מי זה אתם? פסוק 30. ומי זה אלה? גם בסוף פסוק 30 וגם בתחילת פסוק 31. מי זה אתם? בואו נשמע אתכם. נו, כמובן, נכון מאוד. אתם זה הגויים המורדים, הם היו מורדים בעבר, והם האמינו בישוע, תודה לאל. ומי זה אלה? אלה שעכשיו, מי זה? היהודים, איזה יהודים? שלא מאמינים. היהודים המורדים עכשיו, שבעתיד יאמינו בישוע. אני חוזר שוב כמה פעמים, פולוס לא מדבר כאן על השארית של עם ישראל, הוא מדבר בצורה כללית על עם ישראל, רוב עמנו לא בכיוון, עם קשה עורף, אבל בעתיד עמנו יאמין בישוע, כפי שהוא אמר לפני כן, כל ישראל יבשע. עכשיו בואו נשים לב בכמה נקודות כאן. נעבור לפסוק 30 ובהרחבה קצת. הוא אומר בשפה פשוטה, אתם הגויים שמאמינים עכשיו בישוע, בעבר אתם מרדתם באלוהים, אבל כעת רוחמתם, קיבלתם רחמים, בגלל המרדנות של היהודים, או חוסר האמונה שלהם. בואו נעבור לאט לאט על הפסוק הזה. זה למעשה פסוק 30 בצורה קצת יותר פשוטה להבנה. תשימו לב שבחלק הראשון של הפסוק, פולוס מזכיר לגויים, פה מדובר על רומא, זה הגיעת על הרומים, אבל לא רק אליהם, אלא באופן כללי, שבעבר אתם מרדתם באלוהים. הוא מזכיר להם, איפה הייתם פעם? האם אתם מכירים מקומות אחרים בברית חדשה, שפולוס מזכיר לגויים שמאמינים מה היה איתם בעבר, אתם מכירים אולי? מקום מאוד בולט. אפסים, נכון מאוד, יפה מאוד. במיוחד באפסים פרק ב', מי שלא זוכר שיקרא בבית, הוא מדבר שם על הרבה פסוקים, הוא אומר, אתם המתים בפשעים, בחטאים. הוא מזכיר להם, איפה הייתם? רחוקים מאלוהים, מוזרים, בלי שום בריתות, בלי שום דבר. ומה קורה איתכם עכשיו? והייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנה, לדעתי מאוד מעשית. האם אנחנו כמאמינים בישוע, ששבנו בתשובה, האם כדאי שנזכר מדי פעם בחטאים שעשינו בעברנו לפני שהאמנו בישוע? שאלה מעניינת. לא יודע אם חשבתם על השאלה הזאת, כי הרי החטאים נסלחו לה, אנחנו יודעים את זה. האם לשכוח כזה לא היה ולא, בכלל לנסות לחזור את זה בכל צורה שהיא, או אולי מדי פעם בכל זאת להיזכר, מה דעתכם? פולוס מזכיר להם, איפה הייתם? כאן באפסים, מקומות אחרים, לא במקרה. לפי הבנתי ודעתי, בלי להגזים, מדי פעם אני חושב זה טוב לחזור, אני גם עושה את זה לעצמי, לא הרבה. למה? א', שאנחנו היום, אחרי שבאנו לאמונה בישוע וקיבלנו שיחת חטאים, אנחנו אנשים חדשים. וכשאנחנו נזכרים אולי באותם דברים שלילים שעשינו, וכולנו בלי יוצא מהכלל, עשינו דברים שלילים מי יותר מי פחות, בלי יוצא מהכלל, למרות שאלוהים סלח, יש מקרים שאנחנו בוחנים דברים שעשינו, דברים לא בסדר, ואנחנו אמורים להפיק את הלקח. אני מעריך שאנחנו לא פעם נכוונו, אולי בצורה קשה, מחטאים שעשינו, ואם אנחנו נזכרים קצת שיותר לא נעיז לעשות את הדברים האלה, כי ראינו את התוצאות ההרסניות של החטא, כמובן. עכשיו, אנחנו היום, אין לנו את המועקה שהייתה לנו פעם. אדם, לפני שהוא שב בתשובה, החטא מעיק עליו, מיוחד אם הוא אדם אמיתי. זה מפריע לו. הוא מצפין, המצפון שלו לא נקי. הרגשה איומה. אני גם זוכר על עצמי, כמובן. עכשיו, אחרי ששבנו בתשובה, זה כבר לא מעיק עלינו. אנחנו חופשיים, אנחנו יודעים שנסלח לנו, וזהו זה. זה כבר לא, אין לזה שום השפעה לחיים שלנו היום. הדבר השני לדעתי לא פחות חשוב, אנחנו עלולים לשכוח איפה היינו פעם. אני גם מתחיל לשכוח מה עשיתי שהייתי בחור, נער בשנות שנות הנעורים של חיי. אנחנו שוכחים באופן טבעי, וטוב שאנחנו שוכחים הרבה דברים, אבל אם מדי פעם נזכרים במעט, אנחנו אמורים להעריך. אני חייב לומר לכם אישית שוב, אני מאוד מאוד מעריך, עד היום אני מעריך עד סוף ימי, את מה שישוע עשה עבורי. אני, תודה לאל, לא שהדרדרתי אל הדברים הכי נוראים בעולם, אבל גם עשיתי דברים לא טובים, אני יודע את זה, זאת עובדה. ובחסד ישוע נסלח לי. תשימו לב שכפי, להבדיל, כמו סעודת האדון, שישוע מצווה אותנו, לזכור את מותו על הצלב כל ימי חיינו. מדי פעם לוקחים סעודת אדון, להזכיר את מותו, למה? למה זה חשוב? כדי שנעריך את מה שהוא עשה עבורנו, שהוא מת על הצלב בייסורים הכי נוראים עבורנו. ואני אומר, באמת, אם מדי פעם נזכרים קצת איפה היינו, בחושך, בתומעה, ועכשיו אנו חיים באור, בתואר והקדושה של אלוהים, ההרגשה היא נפלאה. זה רק יכול להמשיך להדרבן ולעודד אותנו להמשיך ולגדול ולתת פרי לתפארת ישוע משיח אדוננו. זאת הערה קטנה לגבי הנושא הזה. ממשיך פסוק 30 ואומר, אך כעת רוחמתם בגלל מרדנותם של היהודים. אני מזכיר, דיברנו על זה הרבה בזמן האחרון. עמנו ישראל כעם דחה את ישוע, שלח אותו לצלב, שימות, לא רצו לקבל בו, לא להאמין בו. אלוהים השתמש בחוסר האמונה ובמרדנות של עם ישראל כדי להביא את הישועה לגויים. כלומר, כפי שאלוהים רחם על הגויים, הוא עכשיו, שימו לב, בעתיד, כפי שנראה בפסוק הבא, ירחם גם על היהודים, אבל הגויים באו לאמונה בגלל המרדנות, הגויים באו לאמונה בגלל המרדנות של היהודים, בגלל קושי לבבם. פסוק 31, שימו לב, כן גם אלה אתם ממרים היו, היהודים, כרגע, בזמן שפולס כותב דברים, הם מורדים באלוהים, כעם לא מוכנים לקבל אותו. למען לידי חנינתכם, גם הם יוכנו. כלומר, עכשיו היהודים מורדים, כפי שאתם מרדתם בעבר, הגויים, אבל בעתיד, כפי שלמדנו, הם ירוחמו על די הרחמים שאתם הגויים קיבלתם. וכאן איך שהזכרנו גם, אני מזכיר לכם, למדנו זה לפני כן, נדמה לי פסוק 11 בפרק הזה, שאני לא יודע איך זה יקרה בדיוק. יבוא זמן בעתיד, להבנתי זה לא קרה במובן השלם, שהגויים יקניעו את עמנו ישראלים, אם אתם זוכרים את זה. כלומר, כשהיהודים יראו את הגויים המאמינים בישוע, את הברכה העצומה שיש להם, את השמחה והשלום וכל הדברים הנפלאים האלה, גם הם ירצו את זה. כי למנו ישראל אין היום את רוח הקודש, כפי שיש לגויים המאמינים, בפירוש לא. הם נמצאים בדלות רוחנית אמיתית. וכשירו את הגויים, מה ניתן להם, גם הם ירצו את זה. וזה יעזור להם לדרבן אותם, כמובן, לקבל את ישוע בצורה שלמה. עכשיו הוא ממשיך הלאה, פסוק 32. הוא אומר דבר מאוד מעניין. כי האלוהים מסגיר את כולם ביד המרי, למען יכון את כולם. תראו, אני לא סתם מדגיש דברים. אני מדגיש דברים שלבנתי צריך לשים לב אליהם. א', תשימו לב שמדובר על כולם. כולם. ואני כאן שואל שאלה, מה הם שני הדברים שמשותפים לכולם, לכל בני האדם, כוונה לגויים וליהודים זה כולם, אין מישהו אחר. מה שני הדברים? לפי מה שפולוס דיבר כאן, בפסוק הזה, מה כתוב? שני דברים, בוא נשמע. והחנינה. איך? והחנינה. יפה, נכון מאוד. נראה שאתם עוקבים. מרדנות, גם היהודים, גם הגויים. עבדי החטא, כולם עבדים של החטא, גם היהודים, גם הגויים. כולם, בלי יוצא מהכלל. אתם רואים, החטא כובל, דיברנו את זה הרבה על הטבע החוטא, שיש לכל בני האדם מרדנות. לכל בני אדם אין יוצאים מהכלל. מצד שני, תשימו לב, הצורך לקבל את החסד מאלוהים. זה מה שהוא אומר, יכון, שאלוהים ייתן חנינה, חן, חסד, לכולם. אני לא שם מדגיש את המילה כולם שוב, תשימו לב. אני פעם שמעתי אדם מאמין בישוע שאומר את הדברים הבאים, תקשיבו, הוא אומר ככה, נשמע דעתכם. ילדים שגדלים במשפחה מאמינה, משפחה בריאה, משפחה רצינית, רוחנית, ומגיל קטן, שהם ילדים, הם מאמינים באלוהים, אמונה תמימה, כמו של ילד שמאמין, וכבר מגיל צעיר משתדלים לעשות רצון אלוהים, אולי בגיל 8 או 10, אפילו נטבלו במים, יכול להיות, יש מקרים כאלה, והם ממשיכים הלאה, בדרך של אלוהים מקטנותם, ומי יודע אחרי זה אולי אלוהים משתמש בהם בצורה מדהימה עבור רבים אחרים. ילדים כאלה לא צריכים לשוב בתשובה. שמעתם מה? הם לא צריכים לשוב בתשובה. למה? מה זה לשוב בתשובה? במובן הרחב, אדם שהלך בדרך מסוימת, בדרך לא טובה, דרך החטא, דרך הרע, הוא אמור לעצור ולשנות את הכיוון ולשוב אל אלוהים. זה המון הפשטני. השאלה היא כאן, האם יש מישהו בעולם הזה שלא אמור לשוב בתשובה? זאת השאלה, מה דעתכם? אני אחרי מה דעתי אישית. אותו אחד שאמר את זה, להבנתי, אני אומר משהו עכשיו חריף, אין לו הבנה רוחנית. בצורה טוטלית. לא ייתכן לעשות טעות כל כך חמורה. הוא אמר לי, אבל לא משהו, אחד שדיברתו באופן אישי, הכרתי אותו טוב, אין כזה דבר. לא קיים. שימו לב, כולם הוסגרו ביד המרי. כולם, 100%. אני מזכיר לכם, בקהלת ובמקומות אחרים, אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולכת. אין כזה דבר. אנחנו מבינים שבמובן המדויק יותר, לשוב בתשובה זה לשוב מהחטא. זהו זה. חטאתי פעם. מי לא חטא? איך כתוב? יצר לב האדם רע מנעוריו. כולם חטאים. בתור אבא לילדים, כל מי שמגדל לילדים יודע. ילדים יש להם טבע רע. הם אגואיסים והם הרבה פעמים מתנהגים לא יפה. הם לא אשמים. זה הטבע שלהם. יום אחד צריך לשוב, להפסיק, לקבל החלטה. גמרנו. אני עכשיו אעשה כל מאמץ לא לחטוא. לבקש סליחה מאלוהים מישוע, להתחיל חיים חדשים. כך שכל בני האדם צריכים לשוב. אתם יודעים, ישוע דיבר על הצדיקים שכביכול לא צריכים לשוב. אתם זוכרים את זה אולי? זוכרים שהחולים צריכים את הרופא והבריאים לא צריכים. הוא דיבר בצורה אבסורדית עבור היהודים, אותם פרושים, שהחשיבו את עצמם צדיקים בעיני עצמם. הם לא צריכים לשוב, הם בסדר. ישוע שילך אל המורסים וחטאים, אנחנו 100%. איזה עיוורון טוטלי. אין כזה דבר. כולם בלי יוצא מהכלל. עבדים של החטא, מי יותר, מי פחות. אני מסכים, יש דרגות שונות, אבל זה לא משנה. כולם בלי יוצא מהכלל. הוסגרו ביד המרי, ביד החטא. ועכשיו שימו לב, החלק השני, שהצור לקבל חסד מאלוהים, אני רק מראה דוגמה מטיטוס ב' 11. הופיע חסד אלוהים להושיע את כל בני אדם. עכשיו תראו איזה דבר מדהים. פולוס כאן בעצם מסכם כמו שהוא הסביר על הגויים ועל היהודים. כולם עבדים של החטא. כשאנחנו מבינים, אלוהים ידע את הכל מההתחלה. שום דבר לא הפתיע אותו. הוא ידע מראש שעם ישראל, עם הבחירה, כעם יעזוב אותו ואלוהים ימאס בו באופן זמני. הוא יבחר בגויים, ייתן להם את הישועה. ובסוף גם היהודים יצטרפו. גוף המשיח בסוף זה גם יהודים וגויים כמובן. כך שאלוהים ידע שכולם יפלו בחטא, אבל ברוב חסדו הוא נתן דרך לישועה והצלה. מי אדם שסיבך אותנו רחבה בחטא? כולם במלכודת, כולם כבולים בחטא, אבל תודה להם, אלוהים תכנן את הישועה לחון את כל בני האדם. הוא אומר, למען יכון את כולם, כפי שכולם ביד המרי. עכשיו אני כאן רציתי להדגיש שזה בכוונה, שכולם יש להם צורך לקבל חסד מאלוהים. האם יש איזה תנאי לקבל את החסד הזה? יש תנאי אחד, מה התנאי הזה? זוכרים? להאמין. להאמין. בחסד נושעתם על ידי אמונה. כמובן. עכשיו כאן עוד נקודה קטנה. אנחנו בזמנו דיברנו, מי שזוכר, הנושא של הקלוויניזם, שבעיניי הוא תורה מאוד מאוד חמורה, שאני לא מסוגל להבין אותה אפילו. תראו איזה אבסורד. כאן הוא אומר בצורה כל כך פשוטה. אלוהים הסגיר את כל בני אדם ביד אחת, זה ברור לנו. באותה מידה, הוא מוכן לתת חן או חנינה לכל בני האדם. אז איך ייתכן שיש אנשים שטוענים שאלוהים לא מתכוון להושיע את כולם, שישוע מת רק עבור חלק, זה מנוגד למה שכתוב כאן. תאמין לי שלא צריכים ללמוד תיאולוגיה להבין את זה. ברור, פסוק שקראנו מטיטוס. החסד שאלוהים הופיע להושיע את כל בני האדם, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה להאמין. כך שכל התיאולוגיה הזאת, אם מוטעת לחלוטין, אני מעדיף לא להזכיר אותה, מרוב החומרה שבה כמובן. אז זה לגבי הפסוק 32. בואו נתקדם עכשיו, ובפסוקים הבאים, 34, 5 ו-6, מ-33, פולוס כאן עכשיו מגיע לסיכום של שלושת הפרקים האלה. סיכום מאוד מיוחד. ואיך שאנחנו ניתן להבין, רוח הקודש גילה לפולוס ששום בן אדם בעולם הזה לא מסוגל לתפוס את הגדולה האינסופית של אלוהים. אלוהים ידע הכל מראש מה יקרה, והוא נתן פתרון מושלם. אני אמרתי כמה פעמים ואני עומד על זה, אני לא אשם שיש לי טבע חוטא. אני לא אשם בזה. למה שלי משלחתי לאש גיהנום אם אני לא מסוגל להתגבר על זה? לא הוגן. אני בפירוש אומר את זה. ונכון שאני אדם חוטא וכולנו, אבל הוא נתן את הפתרון. הנה, כולנו עזוקים, נותן את המפתח כדי לפתוח את הכבלים האלה. לכל בן אדם, מי שלא רוצה לקבל, יש לו בעיה, הוא אשם. אבל תראו איזה דבר, אלוהים נתן את החסד לכל בני האדם. רצונו שכולם יבשעו, כמובן, לא חלקם. וכשפולוס רואה את כל התוכנית השלמה הזאת, כולל הישועה של עם ישראל בקץ הימים, זה באמת, הוא מתפעל מתוכנית אלוהים. כי אם המציאות שאנחנו חיים בה בעולם, היא מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, ואנחנו הרבה פעמים לא מבינים בדיוק מה קורה כאן. אנחנו נדבר על זה עוד קצת. ופולוס הבין בהדרכת רוח הקודש, שהוא לא יכול להבין. ואין שום בן אדם שיכול להבין כמה אלוהים גדול, אדיר, כביר, אין מילים לתאר את זה. ועכשיו בעצם הוא מתחיל כאן לפרט מה עמוק אושר חוכמת אלוהים. תראו לה כמו איזה אוקיינוס ענק, בלי תחתית, שגם הצוללן הכי טוב בעולם, הצוללת הכי טובה, שמתחיל לצלול לעומק, לעולם אף אחד לא יכול להגיע לעומק של האושר של אלוהים, חוכמת אלוהים. זה פשוט משהו בלתי נתפס. אושר דעתו. הוא יודע הכל. שום דבר לא נעלם מעיניו. כרגע, כל בן אדם בעולם, אלוהים יודע בדיוק מה הוא עושה, מה הוא חושב, מה הוא מתכוון לעשות. הוא יודע את הכל. דעה מושלמת שאין כמותה. משפטה בהקשר הזה, זה ההחלטות שלו בהקשר הזה. הוא שואל, מי יכול לבחון את ההחלטות של אלוהים? אני חייב להגיד לכם משהו, שוב, אני יודע מהחיים. אני פעם פגשתי מאמינה מבוגרת, היא באה לבקר אותנו, אולי טליה זוכרת את זה. היא גם הייתה, אני זוכר את זה. הייתה לנו שיחה מעניינת, אבל היא אמרה פתאום דבר מאוד מאוד צרם לי. אני הערתי עליה על כך. היא אמרה לי, היה שלב בחיים שלי שאני כעסתי על אלוהים. באמת ששמעתי, אני כבר לא יכולתי להתאפק. כמו שמישהו יפגע באשתי, אני אשתיק אותו. אני לא מוכן לקבל את זה. אז לכעוס על אלוהים? רק אתם שומעים מה אני אומר. בן אדם מעיז ברוב חצפתו לכעוס אלוהים, זאת אומרת שכביכול אלוהים פעל לא נכון, לא יעלה על הדעת. אם הייתה אומרת שהיא עשה את זה ובאמת הבינה את גודל החטא שלה, זה משהו. אבל נראה לי שהיא לא בדיוק הבינה. אני אגב, זה לא מקרה יחיד. איך בן אדם בכלל מעיז, אדם מאמין, לכעוס אליה? אנשים לא מאמין, אני יודע. משימים את אלוהים בכל הדברים שקורים, מקום להשים את השטן. אבל עבורנו? הוא אומר, מי יכול בכלל לחקור את הדרכים שבהם הוא פועל, אלוהים? זה נשגב מבינתנו. דרכיו מי ימצא? הדרך שבה אלוהים פועל, אף בן אדם לא מסוגל להבין אותה בצורה שלמה. אף בן אדם בעולם. אני אומר שלא נשלה את עצמנו. יש לנו הרבה שאלות. אני יודע שלא פעם מנסים לתת עליהם תשובות. אני מודה שחלק גדול מהשאלות אין לי תשובות עליהם. אין לי תשובות שלמות. אולי חלקיות. למה אלוהים ברא אותנו? מה, הוא צריך אותנו? הרי זה בדיחה. יש לו הכל. הכל שבשביל מה הוא ברא אותנו? כי אחר כך לשלוח את ישוע בנו, למות על הצלב כדי להושיע אותנו. מה זה יצא לו מהדבר הזה? אז אנחנו יכולים לנסות לתת הסברים. עלי ברור שרק שנהיה במלכות שלו, רק אז באמת נבין. עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק. בעולם שלנו יש המון עוול, המון רשע, זה פשוט מזעזע. מה אנחנו יודעים? כמו טיפה בים. העולם שלנו רקוב לגמרי. חטאים ותומות מכל הסוגים. איך הנביאים אמרו, מדוע צדיק ורע לו? יש אנשים מאוד אגונים והם נפגעים, משלמים מחיר, והרשעים חוגגים. איך זה יכול להיות? איך אלוהים מרשה את זה? כשאני חושב, ומדי פעם אני גם נזכר ברודריגו וסופי והתינוק שלהם שנהרגו בתאונת דרכים לפני כמה חודשים. למה? למה משפחה צעירה ומאמינה פתאום נגדעה? נשארה ילדה בת שלוש שרותי, יתומה, אין לה אבא אמא, אין לה אח, אין לה כלום. למה? אנחנו לא יודעים. אף אחד מאיתנו שלא ינסה בכלל לתת תשובה. מי אנחנו שנדע? אני כן מאמין, כאן נשאר האמונה, אלוהים יודע מה שהוא עושה. אני בטוח שגם הדבר הזה הוא לטובה. איך? אני לא יודע בדיוק. אבל איך אנחנו יכולים לדעת? אנחנו רואים את הכל מזווית כל כך צרה וקטנה. אלוהים רואה בתמונה הרבה יותר רחבה. אמרתי פעם, להבנתי, אלוהים יכול להרשות שגם אדם צעיר, גבר או אישה מאמינים, ימותו ממחלה או תאונה, לא משנה, כדי שהדבר הזה יעזור למישהו אחר לשוב בתשובה לקבל את חיי הנצח. כך אני מבין, זה יכול להיות. אני אומר את זה בשיא העדינות. אלוהים לא מוגבל. ושלא תהיה נהבנות, בעולם הזה שוב, אם אדם חי 30 או 60 או 100 שנה, זה לא הנקודה. השאלה היא איפה יהיה בנצח. זאת שאלת השאלות. הלוואי שנשתדל להתרגל לחשוב ככה. כשאנחנו יודעים על האהבה של אלוהים, על החסד שלו, אז אנחנו יודעים, כתוב, כן, כה אהב אלוהים את העולם שנתן את בנות יחידו בהמשך. אהבת אלוהים מעבר לבינתנו. יש איזה שיר, אתם יודעים, עומק אהבת ישוע, מעבר לבינתנו. היום אנחנו רק טיפה תואמים ממה שאלוהים עשה עבורנו, מה שישוע היה מוכן, בין אלוהים הבורא. אבל זה בעיקר שלא פעם באספות, בדרשות על נושאים להסביר את הדברים, זה הכל קטן וחלקי ביותר, מעבר ליכולת ההבנה שלנו. נבין שאנחנו לא יכולים להבין את זה. זה מה שאומר, משפטיו מי יחקור, הוא דרכה וימצא. אף אחד. אלה שאלות רטוריות שהתשובה להם ברורה. אף בן אדם. מה דוד אומר על אלוהים בתור דוגמה קטנה? מזמור עין זין זה 77 פסוק 19. בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נדר. אני אסביר בקיצור למה הכוונה, כי יוצאתי את הפסוק הזה מתוך המזמור. אם תקעו בבית, אתם רוצים, יכולים לבדוק מההתחלה. אלוהים כביכול צעד לפני בני ישראל בים סוף, זה בים דרכך. כולו לפניהם. כשהוציא אותם ממצרים, ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נדר. אלוהים לא השאיר עקבות בים. אחרי שהוציא את בני ישראל, אתם זוכרים, המים חזרו בחזרה והשמידו את כל המצרים, ואחרי כמה זמן, האם נשאר זכר למה שקרה? כלום. ים סוף חזר להיות כמו שהוא. וכל המצרים שטבעו אי שם בתוכו. גמרנו. ככה בא להסביר לנו, אני אחזור אחרונית, מה שכאן פולוס מסביר לנו. דרכיו מי ימצא? אלוהים פועל בצורה נעלמת מאיתנו. אני החלטתי להכין כאן סרטון קטן, שאולי קצת ממחיש. אם אתם לא מצליחים לראות אותו ביד הזום, לא נורא. אם זה יעבוד מה טוב, אתם מצליחים לראות? תעשו לי עם הראש ככה. כן. מה זה? כן, אני רואה כאן חלק. אני כאלה שמצליחים לראות משהו. תסתכלו. שביל המים מופיע, זה שובל מים, ונעלם. איפה שהוא היה לפני כן. הנה, עוד פעם. ספינת המרוץ מתקרבת אלינו. תשימו לב, תרב יופיע שביל המים, השובל, הנה, כזה לבן מאחורה כמה עשרות מטרים, אחרי כמה זמן קצר, הוא נעלם. אף אחד לא יודע שבאגם הזה נע ספינת מרוץ. נעלם. דרכי אלוהים נעלמות מאיתנו. נבין את זה. הוא אומר, פסוק 37, כי מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודענו. עכשיו נשאל שאלה קטנה ככה בתור התחלה, שלא נתבלבל. כשכתוב כאן רוח אדוני, למי הכוונה? אני אחזור, מי תיקן, אני אנסה להסביר. מי תיקן, אני אסביר, אולי אני כבר אומר שם, מי מדד את רוח אדוני? למי הכוונה רוח אדוני? לרוח הקודש? מסבר שלא. א', אני מסכים שאחד הכינויים של רוח הקודש הם רוח אדוני, רוח אדון, יש המון המון שמות. בהקשר הזה בדקתי, זה לא בדיוק ככה. הכוונה כאן של רוח אדוני זה המחשבות שלו. בכל הקטע הזה, להבנתי, פולוס מדגיש את אלוהים האב. אני מסכים שיש גם דברים שמתאימים לאלוהים הבן, גם לרוח הקודש, אבל הדגש כאן להבנתי, מה שבדקתי, זה לאלוהים האב, זה הדגש. כלומר, מי יכול לרדת לעומק המחשבות של אלוהים? כשבן אדם חושב, נניח שאני חושב, אני יכול לשבת לחשוב, מישהו מכם יש לו מושג על מה אני חושב? אל תנסו, אין לך מושג. האם ישוע ידע מה אנשים חושבים? הוא ידע. הוא יחיד שהוא קרא את המחשבות, כי הוא אלוהים. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים לחשוב, לקרוא מחשבות של בן אדם אחר, למרות שאולי רואים את המבט, את הפנים שלו, אולי חושבים, מה איך אתה יודע? אולי הוא עושה הצגה. אז לחשוב את עומק המחשבות של אלוהים, זה אבסורד מושלם, זה מה שאומר כאן. מי תיקן את רוח אדוני? ואיש עצתו יודיענו. הוא אומר בישעיהו נ"ה, פסוקים שאנו מדי פעם מזכירים אותם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. בוא לא נשווה בין מה שאנו חושבים למה שאלוהים חושב. זה טעות חמורה ביותר. ולא דרככם דרכינו מדני. זה משהו אחר לגמרי. אלוהים לעומת בן אדם, אין מקום להשוואה. כי גבעו שמיים וארץ, מארץ. בכמה שמיים גבוהים כדועד? באין סוף. השמיים הכוונה הזה נגמר באין סוף. כן גבעו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. איפה אנחנו? איפה אלוהים? אני אומר, חשוב שנבין את האמת הזאת. זה מה שפולוס מסביר, כשרוח הקודש גילה לו לטעום מעט מהגדולה האינסופית של אלוהים, שנבין את זה. והוא אומר כאן בסוף פסוק 34, ואיש עצתו יודיענו. האם יש בן אדם שיכול לתת עצות לאלוהים? אנחנו צוחקים כמובן. אלוהים צריך שמישהו ייעץ לו מה לעשות? זה לא פעם, באמת, אני חושב שמאמינים קצת מגזימים, כשמתפללים, אני לא אוהב את זה. הם מרחיבים בדיבור, וכביכול מנסים לשכנע את אלוהים שיענה לתפילה שלהם. תבינו, זה מגוחך. אנחנו יודעים שעוד לפני שאנחנו מתפללים, אלוהים יודע מה אנחנו אמורים לומר. אנחנו לא צריכים לפרט הרבה. מה, אנחנו צריכים להסביר לו ולנסות אפילו לחץ שמלא את זה. זה מגוחך, נבין. הוא יודע הכל. אבל פשוט לבוא לבאונה, לבקש, וזהו זה. לא לרבות בדיבורים, זה לא נכון. הוא יודע את הכל. עוד לפני שאמרנו מילה. מה דעתכם? בואו ניקח את נשיא ארצות הברית, כפי שנהוג לחנות אותו, האדם החזק בעולם, במובן האנושי, יש בזה משהו. האם יש לו יועצים, אתם יודעים? יש לו כמה שהבנתי, כמה יועצים קרובים, וחוץ מזה יש לו עוד עשרות יועצים, עם משרה מלאה, מה שנקרא. כי הבן אדם הזה יש לו חיות עצמו, הוא נשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם, והוא אמור לקבל החלטות מאוד מאוד כבדות משקל. אז איך הוא יכול לדעת? בנושאים כלכליים, חברתיים, צבאיים, נראה מסחר, תעשייה, בכל המובנים, מחלות, קורונה, איך הוא יודע? איך הוא יכול לדעת? הרי זה דברים מאוד חשובים ובעלי קנה מידה עצום. אז מה שהוא עושה, תופס יועץ שקשור לנושא, לפני שהוא הולך לדבר על קורונה בתקשורת, מתייעץ איתו, שומע את זה פרופסור, מה? עכשיו, אני לא יודע אם שמעתם לאחרונה במציאות שלנו בארץ, יש מציאות מאוד עגומה, מאוד מאוד עגומה. שמעתי קצת, אומרים את זה. יש פרופסורים שנותנים הצעה מסוימת למשרד הבריאות, ויש שאנחנו אומרים בדיוק את ההפך. אז ראש ממשלה והשרים שומעים שתי דעות מנוגדות של המומחים בארץ. הם לא, מה תחליט? עצות מנוגדות. לא פלא שהגענו למבוכה הזאת שאף אחד לא יודע מה יהיה מחר. כי בני אדם מוגבלים לגמרי. אלוהים לייעץ לו. הוא צריך בן אדם שיעזור לו, להגיע מסקנה ומחשבה יותר נכונה. 35. ומי קדימו וישלם לו? עוד שאלה. מה הכוונה? האם מישהו נתן משהו לאלוהים? לא משנה מה. וכתוצאה מכך מגיע לו גמול מאלוהים, שאלוהים ישלם לו? האם אנחנו יכולים בכלל לתת משהו לאלוהים ולצפות לגמול? אחד המקומות שאני אוהב מבשורת יוחנן, אישור אומר את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, זה מופיע רק ביוחנן, אומר לנו, אני אמר את זה בקצרה, גם אחרי שאתם עושים את הטוב ביותר למען אלוהים, למען ישוע, מקריבים את החיים, מה תגידו? אני עבד חסר תועלת, אני כלום, רק את מה שמותר לי לעשות עשיתי. הלוואי שכולנו נחיה במחשבה באמת הזאת, אני כלום, אני עושה את מה שאני צריך לעשות. ואני כאן שואל, האם אלוהים חייב משהו למישהו? הוא חייב לנו? מי אנחנו בכלל? לעומתו, בית נבין, אני לא סתם מתעקש, זה מה שפולוס אומר. מי אנחנו כבני אדם שנבוא חלילה באיזה תלונה לאלוהים, למה לא עשית כך או תעשה כך? מי אנחנו בכלל? אני מזכיר לכם, בהרבה מקומות, רק מזמור קפדד אחד, אומר כאן דוד, לאדוני הארץ ומלואה. מה, צריך להסביר? כל היקום הזה, תבל ויושבי בה, הכל שייך לו. אז יש בנם יכול לתת לו משהו. הוא ברא את הכל, הכל שייך לו בצורה מושלמת. וכאן הדגש כאן שנבין, אני אומר לכם, אם מהדרשה היום נצא עם התובנה הזאת, אז היה שווה לשמוע את הדרשה. כל אחד מאיתנו, בלי יוצא מכאן, אנו אפסים, אפסים בהשוואה לגדולה האינסופי של אלוהים. אנחנו פשוט בניגוד מוחלט של האפסות שלנו לעומת הגדולה של אלוהים. ניגוד מוחלט, שנבין את זה באומן הכי פשטני שאנחנו יכולים להבין, כבני אדם. שוב, ברור לי שיום אחד נהיה במלכות שלו, רק אז נבין בצורה שלמה. אבל טוב גם עכשיו לנסות להבין ברמה הזאת. יש אנשים, גם לא פעם, אנחנו עלולים חלילה, מי שמכיר טוב את דבר אלוהים, יש כאלה, אתם יודעים, דוקטורים, פרופסור, מתיאולוגיה, מרגישים את עצמם משהו, יודעים להסביר, מכירים פסוקים בעל פה. אני מוצא להירגע. אני אומר את זה גם לעצמי. אנחנו כמעט לא יודעים כלום, וכמעט לא מבינים כלום. שלא תהיה לי הבנות. כמעט אפס. אלוהים גילה לנו בדברו משהו קטן מוגבל, כדי שנדע איך לחיות בעולם הזה. זה הכל. את רוב הדברים אנחנו לא יודעים ולא מבינים. מעבר לבינתנו, שלא ננסה בכלל. זה מה שכאן פולוס בא להסביר הפסוקים האלה. ובכל זאת, האם יש משהו שאנחנו כן יכולים לתת לאלוהים? מה דעתכם? כאפסים מושלמים. בכל זאת, משהו לשמח אותו, בוא נאמר, יודעים שכתוב בבראשית, לפני המבול, שאנשים העציבו את אל אלוהים, בחטאים שלהם, אלוהים נעצב וליבו. האם משהו שיכול, נקרא לזה, לשמח במובן הפשטני את אלוהים, מה דעתכם? התשובה היא כן. חשוב להבין את זה. אומר בקורינתים שפולוס, כל אשר תעשו, את הכל עשו לכבוד אלוהים. אני אומר לכולנו, אני חושב שכולנו מבינים את זה, מהות החיים שלנו בעולם הזה, מסתכמת במשפט הזה. להביא כבוד לאלוהים. זה הכל, אני אומר לכם. ואני אומר לכל אחד מאיתנו, לבחון את עצמנו. כל דבר שלא מביא כבוד לאלוהים, לא לעשות אותו. לא לעשות אותו, זה לא טוב. ועל די כך שאנו עושים את רצון אלוהים, אנחנו מכבדים אותו ומרוצה מזה. כמו שמרוצה מיוב, אתם זוכים, אין כמו הוא עושה את רצון אלוהים וכך הלאה. זה מה שאנחנו יכולים, ואת זה לעשות. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, להביא לו כבוד, וכשתהיו בהמשך, הכבוד הזה יימשך לנצח. לנצח, אין ספק. ואני מסיים פסוק 36. הלא הכל ממנו, מאלוהים כמובן, והכל בו, והכל אליו. הוא המקור של הכל, הכל קיים בו, והכל, התכלית של הכל זה עבורו, כל מה שיקרה בעתיד, הכל אליו. כמו שנאמר על ישוע, אתם יודעים, הכל נברא על ידו ולמענו, מי שזוכר את זה. אם ננסה רגע להבין, אלוהים שולט על הכל, בזכותו, כל אלקטרון ביקום הוא נע, מי שלא יודע, אלקטרון נע במהירות האור של 300 אלף קילומטר בשנייה, כל אלקטרון, ואתם מבינים שבמכשיר שנחזיק פה יש יותר אלקטרונים מאשר כל בני אדם בעולם, וכל הכוכבים והגלקסיות נעים על ידי אלוהים. במעשה השליחים פולוס אומר, בו אנחנו חיים קיימים ומתנועים. אני אומר לכם, למרות שיש לי רקע מדעי, שלא תהיה הבנות, הלב שלנו, של כל אחד מאיתנו, שפועם, מי שמפעיל אותו זה אלוהים. תגידו שקוצב הלב, זה נכון. מי מפעיל את קוצב הלב? הוא בא, מתחיל להתפטר בערכים, פתאום נוצר לו קוצב לב, פתאום ככה, בצ'אנס, וקוצב הזה נותן אורות ללב להתכוון. מה זה הדברים האלה? במקריות? ואם אלוהים מחליט, קוצב הלב מפסיק, אדם הזה מת מדום לב תוך דקה. זה נגמר, דום לב. מה יעזור לו? כלום. אלוהים מקיים את הכל. הכל בא לב, הכל מיועד אליו. וגם אנחנו, המאמינים, אנחנו מיועדים להיות איתו בנצח. כך ש... אנחנו צריכים לראות תמונה יותר רחבה, איך, מי הוא אלוהים ואיך הוא פועל, כדי שנדע את המקום שלנו ואת החלק שלנו. והייתי רוצה רק לסיים, במקום במילים שלי, במה שאנחנו קוראים בחזון יוחנן, אני אוהב את הפסוקים האלה, בפרק ד', מי שמכיר, סביב לכיסא אלוהים, זה סתם תמונה, אל תיקחו את זה ברצינות, סביב לכיסא אלוהים יש ארבעה, קוראים חיות, יצורים חיים, מה הם אומרים אלה? יומם ולילה, נונסטופ, מה הם אומרים? קדוש, 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 אדוני אלוהים צבאות, היה והווה ויבוא. למה אומרים את זה? הם לא יכולים שלא להגיד את זה. בלי הפסקה. הלאה. כאן רואים את 24 הסקנים מסביב. ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה ליושב על הכיסא, אשר הוא חי לעולמי עולמים. אז יפלו 24 הזקנים על פניהם לפני היושב על הכיסא, והשתחוו לחי עולמי עולמים, ושם את עטרותיהם לפני הכיסא למור, לך נאה אדוננו לקחת כבוד והדר ועוז, כי אתה בראת הכל, והכל ברצונך היו ונבראו. אמן.